אנחנו למעשה מתחזים לחודש אלול, אם אנחנו מתחזים אליו, אנחנו מתחזים באופן אולי לא נכון, ובגלל זה גם אנחנו לא עושים כלום. ההתחזות שלנו לחודש אלול היא מוזרה. אנחנו חושבים שחודש אלול צריך להיות חודש שבו האדם ילך עם חבילת יישוב, וכל הזמן יבכה, יענך, זה בשום גלל, מסכן. אולי בגלל זה האדם לא בא לו, כי אף בן אדם באופן יזום לא אוהב להכאיב לעצמו. יש תפישה כזו שחודש אלול הוא חודש של מרה שחורה. חודש אלול הוא חודש של מרה שחורה. הנחות, בחיות, יללות, סליחות. ורבים יושבים, כן, וכי מחשבה היא שיושבים ופותחים פיקס, לא מתחילים לרשום כל העבירות, כל העוונות, בקיצור, מבאס. וזה גורם לתחושת ריחוק וחוסר רצון לעשות משהו. קודם כל, אנחנו לא יכולים להיות פטורים מלהזכיר שבחודש אלול נולדו שניים מגדולי ישראל בכל הדורות, אחד מהם בבעל שם טוב, שנולד בנתחת באלול, ובעל התניא. דורות שונים, אבל מאורות גדולים, גדולי ישראל. עכשיו בוא נדבר כרגע מה... לא נדבר כרגע מה שיטתם הפרטית. בכללי לעם ישראל, שני אנשים הללו השפיעו ומשפיעים עד היום. אי אפשר להתעלם. במקום שבחודש אלול יהיה לנו הרגשה של מרה שחורה, של עצמות, של תחושת מסכנות, של תחושה של חוסר אונים, של חוסר יכולת להתקדם, אני חושב ששני הדמויות הללו שנולדו בחודש אלול, שכל עניינם, אם זה בעל שם טוב, בחסידות בכלל, עניינם לעורר בנו תפיסה שונה. החסידות ביסודה בנויה על עבודת השם בשמחה. בכל מצב. גם אם אתה נמצא בביצה העמוקה ביותר, אתה יכול לשמוח. למה? כי יש לך מקום. אמרתי פעם, שעושים יום הולדת לבן אדם, יום שהוא נולד, מה כזו שמחה יש שם? מה קרה? אבל האמת היא שיום... כן, אבל לא זה, אלא שיום שבו אדם נולד, זה אומר, על פי התפיסה ביהדות, שכל אחד יש לו תפקיד שרק הוא מסוגל לבצע, ואף אחד אחר באותה נקודה לא יכול למלא את מקומו, זה אומר שבאותו יום העולם לא יכול להמשיך בלעדיו, כי יש לו תפקיד בלעדי בעולם. ואם זה לא יהיה, העולם נעצר, העולם חסר. זאת אומרת שאולי כאן נבין מה שמצינו בהרבה מקומות, אם זה במשנה, ואם זה אחר כך ברמב״ם, וגם אצל אחרים. אדם צריך לראות את עצמו, חציו חיה וחציו זכאי. איתה את עצמו לזכאי, אותו ואת כל העולם איתה. והפוך. כי באותו יום שאדם נולד, אי אפשר להמשיך בלעדיו. אין קיום לעולם בצורה נורמלית בלעדיו. אז על זה האדם צריך לשמוע. לכן שחזר אומרים...
אז אם נולד שאתה רוצים לו כדור בראש, אז הרב יכול להמשיך
בלעדיו? התפקיד שלו היה לקבל כדור בראש. הכל בהשגחה. הדוגמה שלך, סליחה, היא דוגמה של כל הכבוד. לכן רק שנייה. לכן יש לכל אדם ייעוד ותכלית. וכשלאדם יש ייעוד ותכלית, זו שמחה. כי כשבן אדם הולך לתפקיד שהוא רוצה, לעניין שהוא אוהב, לעניין שהוא חושב, שוקל, שואב להגיע, כל מה שהוא עושה בדרך, גם אם זה קשה מאוד, הוא שמח. כי הוא יודע שזה ייגמר, והוא יגיע לתכלית שלו. אדם שעומד לקבל משרה כזו או אחרת, או קידום כזו או אחר, ובדרך הוא צריך לעבור כך וכך קורסים, וכך וכך מטלות, וכך וכך עניינים ולא קלים, הוא לא מסתכל על מה שקשה עכשיו, אלא בשכל הברור שלו, הוא אומר, זה זמני. כי זה יעבור. בסופו של דבר זה יגמר ואני אגיע לאן שאני רוצה. יש באוניברסיטה מספר קורסים שהם קשים מאוד. ידוע שלהתקבל לשם לא קל, והקורסים קשים. רפואה, משפטים, מקומות שקשה מאוד להתקבל. עובדתית. לא משנה. הבחינות קשות, הלימודים קשים. הדברים מאוד קשים, מסולחים. אתה יושב שעות על גבי שעות להבין איזה פסק דין מלפני 400 שנה. אבל אנשים יושבים... כן. ואנשים יושבים ומשקיעים ועובדים ונבחנים, וזה קשה, וזה 4 שנים במשפטים, 7 שנים ברפואה.
ארבע שנים ברפואה,
שלוש שנים סטאז'. בסדר, אבל אתה לומד. עדיין אתה לומד, בסדר, ללימוד, אתה לא רופא. אין לך תעודת רופא.
המשכורת
היא לא של רופא. וזה קשה. ואדם לא מסתכל על זה. כי האדם אומר, אני בסופו של דבר, זה לא היעד. זה משהו בדרך שיעבור ויחלוף. בסופו של דבר, אני אעמוד למבחן. בסופו של דבר אני אעמוד לדין, נבחן. וכגודל ההשקעה והצער והקושי שהיה לי, אני אצליח, והגעתי לתכלית. אז גם מה שאני עושה עכשיו, אני שמח, ואני יכול לקטר, כן. אבל זה עובר, כי המטרה יותר חזקה וברורה. למעשה, הדרך שאנחנו רואים היום, דרך נכון לעשות תשובה, חזרה בתשובה, אם אנחנו ניקח כל חוזר וצ'ירה כזה שאנחנו מכירים, ואנחנו מכירים לא מעט כל אחד בסביבתו, חברתו, משפחתו, מה קרה, למה חזרת בתשובה? הוא יגיד, תשמע, יום אחד החלטתי להסתכל על מה אני עושה בעולם, החלטתי לראות כל העבירות שלי. ואדם מחטט בעבירות שהוא עשה, מחטט בהן. בודק את עצמו ביחד להלכות על כל דקדוק המצוות והרווחים שלהם, פרטים שלהם. עמותיי, הפתעה לי בשבילכם. הצורה הזו לא תקינה ולא יעילה, משום שהיא מטפלת בפרטים תפלים, לא שהם לא חשובים, אבל יחסית למה שאנחנו נראה מה צריך באמת להתכונן, זה תפל. היא מזניחה את העיקר. אתן דוגמה. אין זה דבר חיסרון אם אדם לומד שולחן ערוך. הוא מברר מה מותר לו, מה אסור לו, וכך הוא חי. אין שום בעיה אם אדם... יושב וילמד שולחן ערוך ויעשה מה שכתוב שם. אבל יש פה פספוס. כשיבוא למעלה, לבית דין של מעלה, וישאלו אותו מה קורה עם המצוות שלך, אז אני בבקשה, תבדקו. ויראו שמה? שהכל בסדר. הוא הלך לבית דין ברוך. ואין לו שום בעיה מבחינת מצוות, אין לו שום בעיה מבחינת עבירות. הוא בסדר גמור, הוא הלך עם הספר. אבל יש פה דבר אחד גדול שחסר. בין האסור והמותר יש תחומים רבים שאנחנו קוראים להם התחום האפור. התחום האפור, שאם אדם לא מתייחס אליהם, הרי אפשר שהוא לא נחשב אדם. תכף אני אתן דוגמאות, תכף אני אתן דוגמאות. לא שלא נחשב אדם בגוף, בגוף הוא אדם. במהות שלו הוא כבר לא אדם. אדם יכול לקיים את כל התורה כולה על כל הדקדוקים והפרטים, אבל אף על פי כן הוא לא יקרא אדם. שוב, לא בגוף. אדם כזה, אנחנו קוראים לו נבל ברשות התורה. הוא לומד, מוצא את אותם המקומות שבו הוא יכול לעבור על דברי תורה ואיש בהכשר.
כמו?
תכף.
יש לך הרבה חיים
שבגוע. גם מה שאני מדבר. יותר. אתם יודעים מה? אני אגיד לכם איך שמתייחס לזה הזוהר. לא, רק שתי אנשים.
מותר אבל אסור.
רגע. לא, לא. אין מותר, אין מותר אבל אסור. אסור אבל מותר. אין דבר כזה. אין דבר. אסור וזהו. יש פטור.
אבל יש אפשרות לחסוך את זה.
לא, יש פטור אבל אסור.
יש אפשרות לעשות את
זה. או, אז זה נפל ברשות התורה. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד כל השולחן ערוך, אדם יכול ללמוד כל התורה ולהיות נבל. נבל. אז זו הקדוש מכנה אנשים כאלה, אתם יודעים, בהגדרה מאוד מאוד לא פשוטה. והראיה מאמנה בזוהר הקדוש מכנה הזוהר אנשים האלה בתור שדים יהודית. לא אדם. זה אדם שמנצל את ידיעותיו בתורה ובמצוות באופן אחר לגמרי. אז אם ככה, יש לו זקן, יש לו פאות, יש לו ציצית, והוא מקיים את כל סימן וסימן בשולחן ערוך. אז אם ככה, מה מוציא אותו מגדר אדם? למה אנחנו מתייחסים אליו בתור נבל במקרה הטוב, במקרה הפחות נעים, כפי שאומר הזוהר, שד יהודי? למה? הוא עושה הכל! עושה הכל! הוא צדיק! אומרת שלמעשה, בואו נצעד עכשיו לשלב הבא. עניינו של חודש אלול, רבותיי, הוא לקבל דמות אדם. המטרה של ימי אלול היא להחליט לאן לכוון את החיים. אדם עושה דברים רבים, הוא מתעסק בפרטי פרטים, אבל מעבר לכל זה הוא צריך לבדוק לאן אני הולך. מהי המטרה שלי? מה אני רוצה להסיק מהחיים שלי בסופו של דבר? השאלה הזו למעשה היא בסיסית על מנת שנגיע לדמות אדם. אפשר לקיים את כל המצוות וללמוד את כל התורה ועדיין אין בכך כלום. מכיוון, אתם יודעים למה? מכיוון שזה אוסף, אוסף מקרים של מעשים, נטולי דרך, נטולי כיוון. סוס, רבותיי, לעולם יישאר סוס. גם אם יניחו לו תפילין כל בוקר, גם אם יעצבו אותו בארבע כנפות בדלית גדול, הוא יישאר סוס או חמור, ואפילו לא יהפוך לסוס קדוש בגלל זה, הוא פשוט יישאר סתם סוס. יכול להיות שאדם מניח תפילין, מקיים מצוות ולומד תורה מדי פעם ועושה עוד כל מיני דברים טובים
כאלה,
אבל עדיין לא יהיה הרבה הבדל בינו לבין סוס. ההבדל, מי שמתקשן אז יכול לשחרר אותם. ההבדל בין אדם לבהמה נעוץ במטרה, ביעד, בתכלית. לא לפרטים של החיים, אלא לנקודה הסופית. לאן אתה הולך? והסוס לא משנה אם תיקח אותו ימינה, תיקח אותו שמאלה, העיקר שיהיה לו מקום ללכת, יהיה לו את המים ואת האוכל. זהו, לא אכפת לו. מה שתיקח הוא ללך. האדם צריך לדעת לאן הוא הולך. האדם צריך לחבל את דרכו לאיזה מקום. ואם בדרך הוא מניח פיניס, או לומד דפיוני, אבל הוא סתם עושה את זה בלי שום דרך, אז הוא סוס. אין שום הבדל בינו לבין שום בהמה אחרת. כי גם סוס, כמו שאמרנו, ניתן לו לשתות, או לאכול בראש השנה סימנה טבע. הוא יאכל את התפוח בדבש, הוא יישאר סוס שאכל תפוח בדבש. לא יש שום הבדל בין המצב הקודם למצב החדש במהות שלו. לכן, האדם צריך שיהיה לו מטרה וכיוון, ובזה הוא מיוחד מבעלי החיים. ואם הוא אכן בריאה הגונה, כל מעשיו של אדם כזה הם שבח לקדוש ברוך הוא. אבל להיות אדם כזה זה הרבה יותר קשה ומורכב. בשביל הדבר הזה צריך לעשות מאמץ, להחליט החלטות שהתוכן של כל אלה, המאמץ וההחלטות, להחליט בעצם מה אנחנו עושים ומה העניין של כל החיים האלה. בחודש אל צריך להחליט ברצינות על כיוון, צריך להחליט על המטרה שרוצים להגיע אליה. לא להתעסק בפרטים, בחיתות בעבירות, בעוונות. חודש אלו מחליטים לאן הולכים בסוף, לאן אני רוצה להגיע, מה התכלית. כי אם אני לא אטפל בזה, אני אמשיך להיות סוס גם בשנה הבאה. סוס וליאקסילים. סוס שמקיים את השולחן ערוך. כי הכל אוסף של מקרים, פרטים, פרטים בדרך. אבל איזה דרך, איפה, מה, לאן? מסופר על הרב חיים, שהוא היה ברדי, ששליח הציבור היה מכריז בשבת, ראש חודש אלול יהיה ביום, אנשים שעמדו ליד החפץ חיים סיפרו שהוא פשוט כמעט התעלף. נפל על הרצפה. אמרו אלול. שאלו אותו מה זה, אמרו, אומר רואי, שמעתי אלול הגיע. והחפץ חיים איזה עבירות הוא עשה. לא, הוא רק שמע את המילה אלול, וזהו, עולמו השתנה. הוא עמד להתעלף. אלול. הרב ציודה, זכר תלמיד לברכה, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את זה או לא, במרכז הרב הוא הנהיג לימוד מעניין. חצי שעה ביום היו מפסיקים כולם ללמוד בבית המדרש. כולם הולכים, לוקחים שבירת הלשון של החפץ חיים ויושבים ולומדים. זה הייתה ההוראה של הרב ציודה. סוגרים גמרות, סוגרים הכל, יום, יום. ולומדים לשואל, לכל השון הרב. אבל, עבר זמן, וזה דאח. והפסיקו. והספרים למדו יפה, מכובדים בארון. ויום אחד הרב ציודה הגיע בית המדרש. ונכנס בדיוק בזמן שהיו צריכים ללמוד לשון הרע. ללחוץ לשון הרע. ומה הוא רואה על השולחנות? גמרות, ספרים אחרים. אתם יודעים מה עשה הרב ציודה באותו רגע? הוא הודיע שאין יותר שיעורים במרכז הרב. הישיבה לא מתפקדת. אפשר לסגור את זה. נשיג את הכל. אין לימודים במרכז הרב. כי כשאדם לא מתעסק בתכלית, כל הלימודים שהוא לומד לא שווים כלום. שום דבר. אין לו תורה, התורה לא נקנית. התורה לא נקנית, כי היעד לא ברור. היעד של התורה הוא לא לעשות אותנו חכמים. היעד של התורה זה לא להפוך אותנו ידענים. היעד של התורה זה להפוך אותנו להיות בני אדם. אנשים שיש להם תכלית ומטרה וכיוון, ולא סוסים מניחי תפילין וציצית. זה חודשנו. בואו נפסיק ביומיים שלושה הקרובים לנו, לבני צום אלו, ונתחיל לחיות. כי אולי הנזירה והחיפוש אחר העבירות שלנו אומר, עזוב אותך, אני כלי מלא בושה וכלימה, לא רוצה להתעסק עם זה, לא רוצה לראות את זה. שימו את זה בצד, זה פרטים. הם צלים לעומת את הדבר המרכזי. תחליטו מה אתם רוצים להיות. בואו נחליט, אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים להיות אל הקודש. אנחנו רוצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. זה היעד, זה התכלית, זה הכיוון. ואז ממילא אני אלך לשם. והפרטים שאני אלמד איך להקיע לשם ימנעו ממני להיות סוס מניח תפילין. כי אני אניח תפילין מתוך התרגשות, מתוך אש, בלבי בוערת אש. היי, רב מוישה, בגופי המתרגש בדרך אל הקודש. אז הגיע הזמן. זה חודש אלול. בואו נחיה את אלול. לא נלבין של חודש אלול סק ואפל נוצל ערבים. לא נחליט את חודש אלול למחשבות עגומות. נחליט את חודש אלול לשמחה. יש לי ציר, יש לי כיוון, יש לי שאיפה, אני יודע לאן אני הולך. אחר כך אני אתחיל לנבור, נועם. אחר כך, הרבנים האחרים שאומרים שצריך לעיין בעבירות ובעוונות כדי שנוכל להתוודות ונוכל לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, ודאי שצריך. אבל הפעם אני בא מכיוון אחר. אני לא בא מצד הפרטים הקטנים, אני בא מצד העיקר. אבא שבשמיים, אותך אני רוצה, אליך אני שואף, בך אני דבק. נשמתי אליך עורקת, שואגת, מחפשת. הפרטים, אני בשר ודם, אז אני אלמד איך לא לעבור עליהם עוד פעם. זה אלו אמיתי, זה אלו חי. אדם מתחיל לדעת סוף סוף לאן הוא הולך. עיקר המטרה שאדם יאמר את מה שחזר אומרים בגמרא, שאדם צריך לשאול את עצמו מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אדם צריך מדי פעם לעצור ורגע להיזכר באבותיו. וכבר דיברנו על זה הרבה. רבותיי, כל מי שיושב כאן בחדר הזה, אבות אבותיו, אם זה סבו או אב סבו, סבא רבא כמו שמגדירים, היו אנשי תורה ומצוות שהקפידו על קלה כבחמורה. לא שינו מדרכם ולא שינו מן הקודש, אלא נדבקים כל כולם בקדושה. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? זאת השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו עכשיו. ואני מראה של אלו, יש לנו סך הכל, רבותיי, יום שלישי של היום, גביעי, חמישי ושישי, זהו. ארבעה ימים שבהם נסיר את לבוש השק שרוצים לשים עלינו בחודש אלול, בנבירה, בחיפוש אחר העבורות והאבנות, ונתאפק בצד שני, ונחליט לאן אנחנו רוצים ללכת. מי אנחנו בכלל? מה הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא? איך מגיעים אליו? השאר זה פרטים. השאר זה פרטים. כאשר האדם רוצה למצוא לעצמו לאן ללכת, הוא יגיע לאן שהוא רוצה ללכת. אבל שיגדיר את זה ברור. שיהיה ברור חד משמעי. אם אדם רוצה להצליח בעולם העסקים, ברור שכל אחד ואחד מכן לא יפעל באופן הבא. יהיה לו כסף, אז יגיד, אתם יודעים מה? אני אנסה את זה. וישליך כסף על זה וישים. טוב, אז אני אנסה את זה. וישים. אדם יבדוק, יחקור, יחליט מה הוא רוצה בכלל, יעשה סקר שוק, יבדוק בכלל אם זה כדאי בתחום הזה. וברגע שהוא מחליט שזה מה שהוא רוצה, הוא ישקיע את כל כולו והוא יצליח. אבל אם אדם לא יודע מה הוא רוצה, הוא זורק כספו לים. הוא יפסיד את הכל. והוא לא יגיע לשום מקום. חוץ מתחושת תסכול בעצב, כי כשעושים בלי כיוון, מגיעים לשום מקום. חודש אלול הוא חודש שאדם צריך להגיד לעצמו כל רגע פנוי. פנוי מלימוד תורה, לא פנוי משטויות. שמה בכלל זה עולם אחר. כל רגע פנוי לומר לולי השם עזרת עלי. לולי זה אותיות אלו לפוך משמאל לימין. לולי השם עזרת עלי. כמעט שכנה אדומה נפשי. אדם צריך להרגיש שהוא בונה רגע לקודש, שהוא בוער אל הקודש ולא מחטט בעבירות, כי זה מרחיק אותנו מלעשות תשובה. אנחנו עומדים ואומרים, אוי ואבוי, בשנה הזאת והזאת עברתי 50,000 פעם על איסורי תורה, עוד איזה 30,000 פעם על איסורי דרבנן, אין סיכוי, יזוב. לא. בואו נחיה את אלו. בואו נעשה אותו אחרת. בואו נשמח באלו. כי אלו זה חודש תכנון ציר חדש השנה הבאה. עוד דרך בעלייה בהר. עוד דרך בעלייה בקדושה. וזה הזמן לעשות את זה. כמו שסיפרתי לכם על החפץ חיים, כשהוא שמע את דרכת החודש, חודש אלו נהיה ביום, הוא עמד להתעלף. הוא לא התעלף בגלל אבונותיו. כי איזה אבונות הוא עשה כבר? הוא נרעש ונמהל מאימת יום הדין, מכך שיעמוד לבני הקדוש ברוך הוא, וישאל את הקדוש ברוך הוא טוב, בלי, אתה רוצה לבקש? מה אתה רוצה לבקש? אנחנו אומרים, תן לנו חיים, תן לנו ברכה. למה? מה תעשה עם זה? אני אתן לך, רק תגיד לי למה. הרי לא יעלה על הדעת שעד ניתן לבנו ממון כשהוא יודע שהוא ייקח את הממון הזה וימשע בו. הוא לא ייתן לו. אומר אבא לילד, תגיד לי בלי, בסדר, אתה רוצה, אני אתן לך. מה אתה עושה עם זה? אתה רוצה להיות בריא? טוב, מה אתה עושה כשאתה תהיה בריא? בשביל מה אתה צריך בריאות? אולי אתה רוצה שתהיה חולה ותוכל לזוז מהמיטה, לא תעשה עבירות, לא כלום. לא יודע. אתה רוצה הרבה כסף? בסדר, מה אתה עושה עם זה? אם תחלל שבת בזה, לא נותן לך. אנחנו צריכים לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אבא, אני רוצה בריאות ואני רוצה חיים כדי להתקרב אליך, כדי להתקדם. אבל אתה הכיוון. אתה נקודת הסיום ונקודת ההתחלה. ממך אני בא ואליך אני מגיע. זה חודש אלול אחר. זה חודש אלול שכל יום אני מתכנן עוד ציר במפה. חלק מכם עשה ניווטים בשנה שעברה, לא משנה. אבל שלוקחים מפה ומסתכלים עליה, ומכילה שטח גדול. ואנחנו כל שנה אומרים לקדוש ברוך הוא, יש לנו את מפת החיים. הפעם אני לוקח את הריבוע הזה. אני נמצא כאן, וזה הריבוע הבא שאני רוצה להגיע. ואני מסתכל על המקום, ויש הרים, ויש בקעות, ויש מכשולים, ויש מצוקים. ואני מתכנן את הציר, איך אני עובר את התא שטח הזה, עד ראש השנה תשס"ח. כדי לבוא אליך, כי המטרה בסופו של דבר, בסופו של המפה, זה אתה. אתה ריבונו של עולם. ואני לא אהיה סוס מניח צלין, ואני לא אהיה חמור שמקיים את השולחן ערוך. טיפ-טופ! כי זהו הבן אדם, זה נבל ברשות התורה. אדם הזה לא חי, אדם הזה הוא טכני. שום דבר של חליץ. הזוהר הקדוש קורא לאנשים הללו שדין יהודי. הוא יבוא והכל בסדר, בי. אבל לא אחד הוא לא עצר כי השולחן ערוך. והוא נבל ברשות התורה, והוא שד יהודי על פי הזוהר. לכן, אנחנו צריכים להכניס חיים באלול. החיים זה הדרך. נכון, יושבים פה בכיתה הרבה אנשים. כל אחד בדרך אחרת. אבל כולנו צריכים להיפגש באותה נקודת סיום של הקדוש ברוך הוא. כי הוא אחד. כולנו בדרך אליו. הרבה נקודות יש לאורך הקו. הרבה קווים מקו ההתחלה עד אליו. אבל כולנו נפגשים אצלו. כשאנחנו נעמוד כאן וניתן שיעור בגמרא, בהלכה, בתנ"ך, לכולנו יש יעד אחד. זה גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם, התורה שלו. אז כולנו שותפים אליה. כולנו אוחזים בה. יש מי שאוכל במצד הזה ומי שאוכל במצד שם. מצד הזה שלכם. אבל כולנו תפוסים בה. אם זה תורה ותנ"ך, מחשבת ישראל, כל דבר שבקודש. היעד שלנו הוא אחד. כולנו הולכים על אותו ציר להגיע אליו עם ברך, לדבוק בו. זה חודשנו לכם, רבותיי. אנא מכם, אל תחטטו בעבירות. אל תנברו עכשיו בחשבונות נפש קשים, ככל שיהיו. בארבעה ימים שנותרו, תחליטו שאתם רוצים להיקרא אדם. ואדם נקרא מי שיש לו דרך, תכלית, דברים ברורים. ללכת אל הקדוש ברוך הוא. אמרנו להשם עזרת לי, לדעת שכל דבר הקדוש ברוך הוא נמצא, והשאיפה שלנו זה להתדבק. לכן אולי אנחנו נבין את מה שאומר הפסוק במשלי. בדרך שאדם הולך אל הקדוש ברוך הוא, יש הרבה פעמים שאדם נופל. כי רבים מחרובים. אדמו"ר זקן היה אומר, כתוב הפסוק יוסיף דעת, איך כתוב אחר כך? יוסיף דעת, יוסיף מחרוב. אז לכאורה אדם יגיד, לא רוצה לחרוב, לא רוצה לדעת. כן, הוא היה אומר, אתם יודעים מה זה יוסיף דעת? מתי אדם באמת ידע שהוא הוסיף דעת? כשהוא מוסיף מחרוב. כשפתאום יתברר לו שיש לו בעיה, הוא שהוא צריך לתקן משהו, שהוא צריך לשנות משהו, כי לפני כן בכלל לא ידע. זה כואב. אומר הפסוק במשלי, שבע יפול צדיק. רבותיי, שבע יפול מי? צדיק. לא כתוב רשע. צדיק נופל, שבע פעמים יפול צדיק. אבל, וכמה. אדם שהולך בדרך אל התכלית והייעוד בציר שאותו הוא תכנן שבראשו, עומד הקדוש ברוך הוא בכל פניו, מגמתו, רעיונותיו, רצונותיו, הוא יפול. שלמה המלך לא כותב, אם שבע פעמים יפול צדיק. הוא קובע עובדה, שבע פעמים יפול. צדיק יפול, והוא יפול, והוא יפול, והוא יפול. כי בלב אחד הקדוש ברוך הוא, צריך לעבור זיכוך, בדיקה, עידון. הוא יפול, אבל הוא קם. אצל הרשעים. מה איתה? מה קורה איתה? אין שבע פעמים ליפול רשע. רשע נופל פעם הראשונה, הוא לא קם. הוא נשאר שם. הוא לא מתאמץ. אומר, טוב, לא הצלחתי. די גם מה זאת. הנפילות שלנו, רבותיי, הדווקא הנפילות שלנו מוכיחות שאנחנו בגדר שבע פעמים ניפול צדיק. כי נפלנו ושוב פעם נפלנו ושוב פעם נפלנו ושוב פעם ניסינו ולא כל כך הצלחנו ונפלנו שוב. סיבה שאנחנו בדרך הנכונה. כי אם לא היינו שם, היינו בבחינה שלך לשלום רשעים. כי רשע נופל, הוא לא מחפש לעשות עוד פעם. הוא אומר בסגנון הידוע, תשמע, הייתי בסרט, אני מכיר את זה, ועוזב. לכן, אולי אנחנו נבין את מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא מראה לרשעים את העולם הזה, יצר הרע, כחוט השערה. שערה, עובי של שערה. פסוק הרות זה העובי. ולצדיקים מראה את העולם הזה כהר, הר גבוה. אלה בוכים ואלה בוכים. אני מבין, הרשעים בוכים, כי נפל להם האסימון מאוחר מדי, כבר עומדים בבית המשפט. הם רואים משהו בעובי של שערה. אומרים, איזה טיפשים היינו? זה לא אמרנו. הצדיקים מסתכלים ורואים את ההר הזה ובוכים, אומרים, וואי, אוי, מה אנחנו עברנו? איך הצלחנו לעבור את זה? אתם יודעים למי קשה יותר? אתם יודעים למי קשה יותר? לרשע. אתם יודעים למה לרשע קשה יותר? כי הצדיק שמסתכל על ההר הענק הזה, שבנוי מאין ספור של חוטי שערה. אין ספור. זה מתעצב בשביל ההר ענק. תשפוך את קורי הכביש. והצדיקים אומרים, וואו, הם בוכים, אבל זה בכי של עושר. העבודה הייתה קשה ומתישה, שבע פעמים ניפול. אבל קמנו ועלינו, כי יכולנו חל לא לעולם הזה, לתאוות שלו, ליצרים שלו, כי יש לנו דרך. הקדוש ברוך הוא נמצא אצלנו פה ממול, אנחנו רואים. לא בעיניים, בלב, ברגש. איך אמרנו? אתה טוב בזה, לא? אני מושא, נו? אש, נו תקרא, בליבי בוערת אש, שגופי המתרגש בדרך אל הקודש. אז בואו ביחד. הם קמים, יש קומה. קומה השם! ויפוץ לו אליך. הרשעים בוכים על היותם סוסים מניחי תפילין. על היותם חמורים עטויי תלית גדול. עושים הכל טכניקה, שהכל יהיה ליבי. אין תכנית, אין מטרה, אין יעד, הם משוטטים, אבל הם עושים ויים. שבע יפול צליג וכאן, זה אנחנו. אנחנו בגדר הזה, כי אם אדם נפל וניסה שוב ולא הצליח, ושוב לא הצליח, וניסה כך וניסה אחרת, עצם זה שהוא מנסה, עצם זה שהוא מנסה, זה אומר שהוא עדיין בתוך אותו גדר של צדיק. אבל תבחרו דרך, דרך השם. איך אומר משה רבנו? זה שיחות, דרך המלך נלך, חוטא ימין ושמאל. אומרים במלך, ריבונו של עולם, בדרך המלך נלך, לא נסתה ימין ושמאל. רק נע ונעבורה, תעזור לנו לעבור את הדרך החתחתים הזו, דרך הקשיים הזו, כי אותך אנחנו מבקשים, אליך אנחנו הולכים. זה אין לכם. זה אלו של חיים. לכן, אם אנחנו נדע לחשוב בארבעה ימים הללו, על הדברים שדיברנו עכשיו, אנחנו באמת יכולים לומר שנכנסנו אל פתחה או אל פתחו של היכל התשובה. אנחנו עומדים בשער של התשובה. הכניסה לעולם של התשובה דורשת, מה שאמרנו, מוכנות לעבודה ויגיעה. אתם יודעים מה, נגיד את זה בצורה הרבה יותר חדה. להטיח את הראש בקיר, ממש. עד שיפתח ויתבקע. נפתחים שערי שמיים. ככה נפתחים שערי שמיים בפנים. אין לו סיפור בספר מלכים על אחד ממלכי ישראל ששמו היה מנשה. ורבותיי, מנשה עשה כמעט כל חטא שאפשר. מלך יהודי היה מזמין אליו תמילי רחמים, והיו פותחים שולחן ארוך, והיה אמר להם, מה כתוב בשולחן ארוך? שצריך לשים האדם, צריך ללכת עם בגד של ארבע כנפות עם ציצית? תביאו לי בגד ארבע כנפות בלי ציצית, שם עליו. תגידו, כתוב שאסור לטלטל בשבת, תביא לי בבקשה איזה משהו יוצא החוצה לטלטל. לא צבע רועש, תביא לפיד, מזיק אש. אומר כל הלרה שאפשר. מנשה מלך ישראל. ומנשה הזה היה רשע מכל צד. רשע למעדי. עם רשע של הבגת. רשע השם הרשעים. ואותו מלך בסוף ימיו, אומר הפסוק ואני קורא בפנים, וכעצר לו חילה את פני השם אלוהיו. הוא היה חולה, לא במלכים, חולה, ושנהיה לו צר וצפוף וכואב, התפלל לקדוש ברוך הוא, ויחנע מאוד מלפני אלוקי אבותיו, הכניע את ליבו הקשה, הסתום, מטומאה, מעבירות, מעיפשות הלב, ויתפלל אליו, ויעקר לו, הקבל דרך הוא מקבל את תחינתו, וישמע תחינתו וישיבהו ותשלם, סליחה, וישיבה ירושלם למלכותו, החזיר אותו לירושלים, וידע מנשה כי השם הוא האלוהים. ככה אומר הפסוק. את המילה ויעתר דורשים חז"ל ויחתור חפירה. ולמד אותנו הגמרא במסכת פתיחה בסנהדרין, אנחנו נפגש בזה בהמשך השנה. אומרת הגמרא, מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא כמין חתירה ברקיע, דבר מעל הטבע, דבר שאין, דבר שלא צריך להיות, כדי לקבלו בתשובה. למה? למה צריך לעשות בו מחילה תת-קרקעית, תת-שמימית? שלא יראו שהוא שם, שלא יראו שהוא עובר שם. מפני מידת הדין, אומרת הגמרא, כי מידת הדין עמדה עליו לאכלו. והקדוש ברוך הוא עושה לו מחילות שמימיות, מוגנות, שאף אחד לא יראה שהוא עובר שם, שהוא מקבל את מנשה חזרה בתשובה. יש אנשים שלא ראויים להגיע לרקיע בדרך המלך. לא, מה לעשות? אבל הקדוש ברוך הוא חופר חור. הקדוש ברוך הוא עושה חתירה שדרכו הם יכולים להגיע אליו. הקדוש ברוך הוא אומר להם, חבר'ה, הנה עת חפירה, תחתרו. תחתרו! השמיים כיפי בארץ אדום רגליי, תחפרו! אני מרשה לכם, רק תחפרו! תרצו אותי, תבואו אליי! שאני אהיה המטרה, שאני אהיה היעד, שאני אהיה התכלית! בואי אחתך, בבקשה, רק תחפרו! עד שמצליחים להגיע לקדוש ברוך הוא. לכן אמרנו, להטיח את הראש בקיר, בעקשנות, לא לוותר. כחתחתים הדרך, היא קשה, יש מוקשים. מה שאדם צריך לעשות בחודש אלול, וזה אנחנו נסיים, זה להכין את הדרך קדימה. לכן, קודם כל, זה לדעת מה תכלית המכוון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. המטרה היא להביא אותנו לגאולה, גאולת עולם ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו ונפש יעקב בהנחה. אם אנחנו היינו יודעים שהזוהר הקדוש אומר שמה לאנשים בראש השנה עומדים ומייללים ככלבים. רבותיי, צר לי לומר את הדברים, זה כואב, אבל זה מה שכתוב. נובחים כמו כלבים. עומדים בבני הקבל ברוך בראש השנה ואומרים הם לפני, הם לחיי, הם למזוני, הב, 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 כלב שכונתי, תן לי, תן לי, תן לי. במקום לומר ריבונו של עולם, השם שכינתך לציון ובני ירושלים עיר הקודש, שחרה נחלך ובני בית מקדשך, ונפש יעקב בהנחה, זה לא הולך ביחד. כשבית המקדש השלישי ייבנה, כשמשיח בן דוד יישב על כיסא מלכותו, לא יהיה לא צרה ולא יגון. אנחנו מתפללים על הבטן. אנחנו מדברים שוב פעם, בלי יער, בלי תכלית. סוסים מניחי פין ועטורי ציצית. לא פעם מתבלבלים, עומדים בראש השנה, ושוב פעם שכחנו את הנתיב. הקדוש ברוך הוא בוכה כל לילה ולילה. אתם לא שומעים. אנשים לא שומעים כי הם ישנים. הם יכולים גם להיות ערים בתיקון חצות, אבל לא שומעים איך הקדוש ברוך הוא בוכה על בית המקדש שחרב, על שועלים על ארבע ושועלים על שתיים שנמצאים בו. וכמה אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, מינימום, מינימום, שולחים בנחם אבלים, אנחנו אומרים להם, המקום ינחם אתכם. אנחנו מתחברים לכאב שלהם ב-20 שניות. אם זה לא קרוב משפחה, חבר שיושב, אתה מתחבר לכאב שלו כמה שניות אתה יושב, אוכלים, מברכים, שודים, נחמד. אחר כך עומדים מולו, והוא כואב. ריב המקום ינחם אותך. משתתפים בצער שלו. בראש השנה יום הדין, האם אנחנו אומרים ריבונו של עולם, שאנחנו קוראים ואומרים בתפילה, ומזכירים את ירושלים לבית המקדש, הלב נקרע, כמו שהוא נקרע על פנים, חיים, מזון. האם אנחנו מתחננים באותו דבר, אותה צורה, אותה עוצמה? זה מה שצריך לחשוב, נכון? אנחנו לא חיים את זה. להחיות את אלול בדברים האלה. לחיות את הקדוש ברוך הוא. לחיות את אבא שבשמיים. להרגיש את הכאב שלו על חורבן בית המקדש, על השכינה והגלות, על עם ישראל המתבולל. ונס יקום בהנחה. לא מכוונים, לא הולכים לפי כוונת המכוון, לא עובדים לפי תקנות היצרן. ותראו איך אנחנו נראים. מלחמה הזאת מפסידים, מלחמה הזאת לא הולכת, מגרשים יהודים לארץ ישראל, מתעללים באנשים על היום, שלטון מושחת, ואנחנו ממשיכים לראות כל הפלקסים חלב. את מי זה מעניין בכלל? הפלאפון שלי עובד, יש משחקים, זהו, מה אכפת לי? יש לי שווארמה טובה, כבר הכל על השולחן, אחלה סבבה, מצידי כל העולם. איך אדם יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא בעוד 4 ימים ולהגיד לו, תן לי בנים, תן לי חיים, תן לי מזון, והקדוש ברוך הוא השקיפה מן העון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל, מסתכל ואומר, בני, סורי, לא מגיע לך. כי עם כל מגמתך בעולם זה לעשות דין, ולחשוב על עצמך, אני מצטער. אתה תקבל רק את המינימום, כמו שאומר יעקב אבינו, ונתת לי בגד ללבוש, לחם לאכול. לא עוף, לא דגים, לא שתייה קרה, מינימום. בגד שיהיה חם. כן, זה לא. בגד שיהיה לך מחצות הגוף ולחם יבש, לך מה לאכול. למה מגיע לך יותר? אתה דואג לעצמך? אני מחויב רק לתת לך את המינימום. להביא לימות המשיח זה לא להסתפק בפחות מזה. זה לבוא לקדוש ברוך הוא באלול, בראש השנה, ולומר לו, אני תאב, משתוקק, רוצה, חולם לדברים הגדולים. אני רוצה את הטופ שבטופ. אני לא מתפשר על האמצע. אני לא רוצה דברים קטנים מזה. אני רוצה להגיע אליך. לא לתחליפים, לא למלאכים, לא לנגידים, לא לנבואים. אני רוצה אותך ורק אותך. אני רוצה את הכל בגדלות. אני רוצה את הכל בשיא, והכי גבוה שאפשר לאדם להגיע. אני חושב שאם ב4 ימים הללו שנשארו לנו לחודש אלו, זה הכיוון שנתחיל לחשוב עליו, זה הכיוון שנתכנן להגיע אליו, נוכל לעמוד בראש השנה הזה. ואני אומר לכם, מובטח אני שאם ככה נעמוד בפני הקדוש ברוך הוא בשנה הזו, אנחנו נכתב לאלתר לחיים. לאלתר! יום הכיפורים כבר לא משנה. יום הכיפורים רק יחזק לגזר הדין. לאלתר לחיים. מסופר על הרב ציודה, שפה בבית המדרש, אותה שדיברנו על זה מה שהיה עם שיעורי לשון, בית חיים, בכל לשון הרע שהפסיקו ללמוד והפסיק את כל השיעורים במרכז, מסופר שיום אחד הוא נכנס, היה ערב יום כיפר או משהו כזה, בשבוע של יום כיפור, לא זוכר בדיוק, והוא הסתובב בין כולם להסתכל על הבחורים, הלך להסתכל בחור, 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 בחור. פתאום נעשה לי על איזה בחור. בישיבה בעולם הגדול. והוא צעק עליו, השנה אין לך יום כיפור. אתם שומעים? יהודי עומד בבית המדרש ועומד תורה במרכז, והרב יהודה עומד ואומר לו, השנה אין לך יום כיפור. וכולם ידעו למה, כי אותו יהודי דיבר סרה על אחד מהרבנים בארץ ישראל. ואמר לו, השנה אין לך יום כיפור. תאכל, אל תאכל, אל תשתה, תקיים את כל ההלכות של יום כיפור, ואין לך יום כיפור. כי עבירות של בן אדם לחברו, אין מחילה אלא על חברו. ולא יעזור כלום. לא יעזור שום דבר. עבירות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. אין יום הכיפורים מחפר. ותלך כל יום הכיפורים עם נעליים נחפות בגרביים ונעצים בגרביים. יהיה לך זיהום? ולא יותר. יום הכיפורים שלך לא היה ולא קיים. אז תקלום. כמה אבונות יש לנו בבני אדם לחברו? למה זה קורה? כי אנחנו לא מכוונים לאן אנחנו הולכים. אנחנו לא אומרים כל מה שאנחנו רוצים זה אותך הקדוש ברוך הוא, ולכן כל מה שמפריע בדרך אליך אנחנו בורחים כמו מאש. כל מה שאנחנו מתרחקים ממך אנחנו בורחים מהם, כי בליבי בוערת אש וגופי המתרגש בדרך אל הקודש. אני לא יכול שלא להיות איתך, שלא להיות דבוק בך, שלא לחשוק בך, שלא לרצות להיות רק איתך. וכל השאר, פסה. כל השאר איננו, כל השאר לא קיים ולא חשיבות. ואם אני יודע שאני לא יכול לברך, אז אני לא אוכל, כי אם אני אוכל ולברך, אתה מתרחק ממני. עדיף להיות רעב, אבל להיות מחובר אליך. כך צריך להיראות אלו. כך צריך להיראות חודש התשובה. לקבוע יעד ברור. כמנהגים מדי שנה, אני פה אומר לפניכם, ואני מעיד עליי, אתכם, שמיים בארץ, שאני מוחל וסולח לכל מי שפגע בי. בין בגופי, בין בממוני, ובכל מה שיש בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, בין בגלגול הזה, בגלגול אחר. אני מוחל וסולח ואין לי שום דין, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זה שום בריאה ושום דבר שתלוי בי. והכל לא קיים, נסלח, נמחל, ממון, הכל. הכל מחול, לא רוצה, ויתרתי, מתנה, זהו. אף אחד לא חייב לכלום. לא בדיני אדם ולא בדיני שמיים. ועוד אני לא יודע במי פגעתי. מי שאני יודע, ניגשתי אליו. מי שאני לא יודע, הרי אני מודה ומבקש מכם שתעידו שאני מבקש מחילה. כי בדרך כלל זה לא בכוונה. אני מקווה שכשם שאני מוחל וסולח, כך ימחלו לי אחרים. וגם אם לא, כל אלה שפגעו בי בכל צורה שהיא, שהקב"ה ימחל להם, מבחינתי שימחק הכל. זה לא תנאי. אני מבחינתי סיימתי. אין לי לא דין ולא דברים ולא טענה ולא ערעור ולא כלום. ושום נברא בעולם. כתיבה וחתימה טובה.